30 דקות פחות, מה קורה נבות?
בסדר, אני קצת מתרגש היום, כי אנחנו מארחים את בן, המנכ"ל של אוטונומו.
בן וולקוב.
בן וולקוב, והוא גנב לי עובדת.
מה אתה אומר?
כן, והגיע הזמן להתאמת.
אוקיי, פיידיי.
פיידיי, גנב עובדת, עובדת מצוינת, יעל ריבקין, היא יושבת פה לידינו. היי יעל. וזהו, אז אני רודף אחריו כבר שנתיים, לפני כמה זמן זה היה?
משהו כזה כנראה.
לתפוס אותו באיזה פינה, בוויורק, ולשאול אותו, מה זה אוטונומו, מה קורה?
אז היום זה יהיה 3 דקות או פחות. אז תודה, תודה שהזמנתם אותי, ואני שמח להיות פה היום. אז באמת אני אספר קצת מה זה אוטונומו, נתחיל מזה. דרך אגב, זה אוטונומו, אוטונומו, יש כל, תלוי במדינה, כל מדינה מבטאים את זה אחרת.
ביפן.
חלק במילאל, חלק במילאל.
ביפן זה באמת נשמע כזה קונג פו כזה, כל מדינה זה אחרת. אז אוטונומו זה בעצם ה-first independent marketplace ל-automotive data.
אוקיי, ובעברית?
בעברית. אז מה שקורה, כל המכוניות הופכות להיות מחוברות. קצת כמו טלפון, הן יוצאות מהמפעל עם מודם וסים בתוכן.
ממתי?
אז זה קורה כבר בשנים האחרונות. מי שמובילה את השוק זה GM, עם מה שנקרא OnStar, שכבר היום יש 5 או 6 מיליון מכוניות, שכל דקה שולחות המון המון מידע לדאטה בייס של GM. לפי...
אתה יודע כמה דאטה?
כן.
כמה?
היום לא מדובר בהרבה, מדובר ב5-6 מגה שיוצאות כל שעה. זה לא הרבה.
מכל מכונית?
מכל מכונית. אוקיי. ואני יכול לספר לכם שהיום אנחנו כבר מחברים מכוניות אוטונומיות, ששולחות 6 טראבייט בשעה. אז וואו. המספרים מזנקים. לפי קודם מחקרים, גרטנרים כאלה, 98% מהמכוניות ב-2021 יהיו מחוברות. כולם ישלחו המון המון מידע.
98% מהמכוניות החדשות שיוצאות מהמפעל.
נכון, נכון. וכל שנה מוכרים בערך 100 מיליון מכוניות בעולם, אז כל שנה יצאו 100 מיליון מכוניות שהם כמו טלפונים. והמידע הזה מגיע לכל מיני דאטאבייסים גדולים שיושבים במרתפים האפלים של פורד או GM או BMW או וולבו, ולא עושים איתו כלום.
זה לא מגיע לענן?
אז הוא מגיע באמת, חלק מהם ישנן וחלק הם, עדיין זה אוטומוטיב, זה במרתף.
תעשייה מסורתית.
חברות בדיטרויט, משרדים כאלה מעפנים וזה.
אתה יודע, זה הלקוחות שלי.
לא, בוא, גם שלי זה בסדר.
משרדים מדהימים.
ברור.
הייטק. והמידע יושב שם בדאטאבייסים ולא עושים איתו כלום. ומה שאוטונומו עושה, אנחנו מתחברים נורא בעדינות עם API, לדאטאבייס של חברות הרכב, לוקחים את המידע, עושים עליו קצת מסאז'ים, ונותנים אותו להמון חבר'ה שרוצים את המידע הזה. זה ערים חכמות שרוצות לדוגמה מהירות, להפטם את הרמזורים, או אינפורמציה מהקפיצים, לזהות בעיות בכבישים, או שירותים פיננסיים שרוצים לתת לך קרדיט לפי סגנון הנהיגה שלך, או אם נתנו לך הלוואה לרכב, להבין...
מה
קורה אם אתה מטפל בזמן וכמה קילומטרים, וכמובן שירותי ביטוח שתקבל הנחה אם אתה נוהג זהיר, וכל מיני טיר וואנס. טיר וואנס זה מי שמספק את החלקים המכוניות, שלא יודע אם אתם יודעים, כל שנה טיר וואנס משלמים משהו כמו 40 מיליארד דולר בעולם על ריקולס. עכשיו, אם אפשר...
ריקולס אומר שהחלק נפגם, ואני...
וצריך לחזור למוסך ולהחליף אותו או לתקן אותו.
נכון. אז אם אתה יכול להסניף מידע מהאוטו ולזהות בעיות מראש, אז יותר קל לעשות ריקול ל-2,000 מכוניות מאשר ל-2 מיליון. פחות יקר.
פחות יקר, כן.
אין סוף use cases. אחד המעניינים שבאו אלינו, אנחנו מקבלים המון מידע אינפוטיימנט. מה אתה שומע ברדיו, באיזה ווליום, מתי אתה מדבר בטלפון. כל מיני חברות שנילסנים של העולם, שעושים רייטינג, מה אנשים שומעים ברדיו.
רגע, אבל המידע הזה, אני קונה אותו, אני מוכן שהמידע הזה יהיה זמין?
אז יפה, אז באמת, וזה באמת אחד הדברים שאנחנו מקפידים עליהם. יש, העולם שלנו נחלק למידע שהוא אנונימי ומידע שהוא פרייבט. אז מידע אנונימי, הרבה פעמים כשאתה קונה את האוטו, אתה חותם בדילרשיפ, או כשאתה מוריד את האפליקציה של יצרן הרכב, שמשתמשים בחלק מהמידע.
פייסבוק, מודל פייסבוק.
בדיוק. אבל זה בלי לדעת.
הרבה אותיות קטנות ואישרת.
ואז באמת ערים חכמות לא צריכות לדעת שזה האוטו של נבות, לדוגמה. הם רוצים להבין איך אנשים מסתובבים במרחב. לפרייבט יוז קייסס, שבאמת רוצים לדעת שזה אתה, אתה צריך לאשר בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים. אנחנו מספקים כחלק מהזירת מסחר הזו, גם את כל האפשרות לאשר לראות איזה מידע אתה נותן, למי אתה נותן, וכמובן לאשר בו.
אז אתם, שוב, אז אתם מרקט פלייס, פשוט של עולם הרכב.
בדיוק. כמה כסף? סוחרים בדאטה בעצם?
סוחרים בדאטה.
במידע?
כן, אבל אני חושב שיש שתי סיבות עיקריות שחברות הרכב רוצות לעשות את זה. אחד זה הכסף. נגעת במילה סוחרים. אז אחד זה הכסף. נורא נורא יקר לחבר את המכוניות, מודם mm-hmm. עולה זה 400 יורו, ואת צריך לשלם ל-AT&T, ואת צריך לשמור את המידע. אז אומרים, בוא נעשה ROI.
הסיבה... Return on investment, כמו להחזיר את ההשקעה של 400, כן. נכון, 400 נכון, דולר נכון. ועוד נכון, לשים.
בדיוק, המרג'נים על מכוניות הם נורא צרים. יצרן רכב מרוויח 4-5%.
כמו במחשבים.
אז אתה בא ועכשיו אומר לו, בוא תשים פה מודם ותשלם ל-AT&T 50 דולר ותשלם לאז'ור.
הרגת לו את המרג'ן.
בדיוק. אז חייבים לעשות משהו עם המידע, לנסות להחזיר חלק מההוצאה הזו. הסיבה השנייה שחברות הרכב ססות לעשות את זה, זה שהן מבינות שעם המידע הן יכולות להפוך את הלקוחות למרוצים יותר. אם אפשר להציע לך אוטו שייתן לך המון שירותים שיעזרו לך למצוא חנייה, או קונה שירותי אמרג'נסי שיגנו עליך בשעת צרה.
זה אונסטאר כזה, לא?
זה אונסטאר כזה על סטרואידים. לא רק השירות שג'י-אם בונה, אלא 15 שירותים שונים, בוא תבחר את מי שאתה רוצה.
הבנתי.
האופן גארדן לעומת הקלוז גארדן.
תגיד, בן, אתם חברה שקמתם לפני כמה זמן?
2.5.
כמה כסף גייסתם?
45 מיליון דולר לערך.
איך? מה הקסם?
אני מניח שאחד הקסמים זה העובדה שמכרת כבר חברה אחת, אז אתה יזם עם רזומה מצוין.
אני חושב שזה שילוב של דברים, אני חושב שבאמת זה כנראה גם קצת הניסיון ומה שעשיתי בעבר, אני חושב שזה גם ההזדמנות. השוק הזה הוא שוק ענק, אנחנו יושבים בצומת נורא נורא מעניינת, הצומת בין אוטומוטיב, שזה אולי המהפכה הגדולה של דורנו, לבין...
תשאל את אביב, הוא יספר לך על זה 30 שעות.
כתמון נתתי הרצאה על זה. באחד מאחד מיבואן הרכב, כן.
אז אנחנו יושבים בצומת בין אוטומוטיב ודאטה. זה צומת נורא נורא מעניינת. סתם ככה, אם נפתח רגע סוגריים, נורא נורא מסובך וקשה להיכנס לתוך הרכב. אני אפילו חושב שחלק מהסטארט-אפים או הקרנות שמממנות את העולם הזה... לא מבינות, שלהיכנס לרכב זה 5-7 שנים, וזה אם דברים הולכים טוב. ואם אתה חושב רגע על מודלים של קרנות הון סיכון, או על הסבלנות של סטארט-אפיסטים, לא תמיד זה מתיישב.
המודל של קרן הון סיכון, שזה תוך 7 שנים, הם צריכים לממש. ואם 7 שנים לוקח להגיע ללקוח, המודל לא טוב.
נכון, זה יוצר פה איזה אתגר. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים באוטונומו, ואולי גם עזר לנו לגייס, זה שאנחנו... להיות עם, אבל גם בלי. אנחנו כן באוטומוטיב, אבל אנחנו לא בתוך האוטו.
אתם תוכנה בעצם.
נכון, בענן שמתחברת לדאטאבייס, שלא צריך להכניס כלום לאוטו.
אז אוקיי.
אז בכמה יצרניות אתם, עם כמה יצרניות אתם עובדים היום?
אז היום אנחנו, אני חושב שב-10-12 חברות רכב, אנחנו רוקדים טנגו צמוד.
מה זה אומר, יש מוצר כבר?
כן, כן.
יש מוצר.
יש מוצר ביום הראשון בסליידים.
בסליידים, ברור.
אני צוחק.
כן, מותקן משהו, יש איזה אקס רץ איפשהו.
יש מוצר, אני חושב שהיו כבר הודעות פומביות מדיימלר ומשקודה וממיצובישי.
אהבתי שאמרת שקודה, זה יפה.
אני מראה שאני...
הגיעה נכונה, אתה בעניינים.
מה זאת אומרת?
זה לא סקודה, זה שקודה.
אז למה אני קורא לזה סקודה?
כי אתה לא צ'כי, אז אתה אומר סקודה.
אוקיי.
יש כזה צ'ופצ'יק מהרייס.
סליחה, חבר'ה, אני לא... גדלתי בקיבוץ, מה אני יודע?
כן. שקודה, דרך אגב, הם מאוד מעניינים, כי הם חלק מקבוצת פולקסווגן.
כן.
אתה יודע כמה חברות יש בתוך קבוצת פולקסווגן?
אתה שואל את הבן אדם שידע להגיד לך בדיוק כמה. אני יכול לספור, אוקיי?
נו, תגיד לו, בוא נראה.
נו, פולקסווגן, סיאט, אאודי, למבורגיני, בוגטי, ועוד ועוד. יש הרבה.
אתה באמת? אני מבין עניין. יש לו.
פורשה.
לא, לא, אני לא, אם אני צריך לקנות אוטו, אני לא הולך בלי אביב. כלומר, אני לא, עזוב, בימבה לילדה, אני לא הולך בלי אביב. אז רגע, אז אוקיי, אז יש לקוחות ויש מוצר.
יש לקוחות, יש מוצר.
רבניו, יש כבר או שזה בעוד 7 שנים?
כן, לא, לא, מתחיל רבניוז. אז מה שבעצם, אנחנו מרקט פלייס, ומרקט פלייס, כמו כל דבר, יש לו יתרונות וחסרונות. מרקט פלייס יש המון המון ביצה ותרנגולת. עם מוצר רגיל אתה מוכר פעם אחת, מרקט פלייס אתה מוכר פעמיים. אתה צריך להביא את המידע, אז אתה מוכר אותו פעם אחת לחברות הרכב, משכנע אותם לשים את המידע. שזה תמיד הייתה תעלומה, חבר'ה, אני בא לשלם לכם איפה, כן. איפה השטיח האדום, למה, כן. זה, למה אתם לא חותמים ישר, ואז אתה בעצם מוכר פעם שנייה למי שרוצה את המידע. אז תמיד מדברים על ההתנאה במרקט פלייס, והרמפאפ שלוקח זמן, mm-hmm. והמיצה והתרנגולת.
כן.
אז אני חושב שזה מה שעברנו.
אז איפה האתגר היותר גדול?
האתגר...
לשכנע יצרניות רכב, או לשכנע ולמכור בעצם מידע לצד שלישי?
אז אני אתן לך באמת סקופ, הרבה יותר קשה להביא את התרנגולת, הרבה יותר קשה להביא את המידע, ובאמת המשחק מתחיל בלהביא את המידע, זה קצת כמו חנות.
אבל אני חושב שבכל מרקט פלייס זה אתגר, גם eBay היה קשה, הם קודם היו צריכים להביא סטוק של אנשים שמוכרים נעליים משומשות, ואז אנשים שרוצים לקנות נעליים.
נכון, כן. נכון.
אז בכל מרקט פלייס זה תמיד האתגר.
אבל צריך גם כל הזמן כשאתה בוחש בלהביא את המידע, קצת לחמם את קוני המידע.
כן, ברור.
אחרת יביאו את המידע, הוא יתייבש על המדפים ויגידו, נו, איפה הביזנס, חינטרשתם. אז כל הזמן זה יש...
אז אתם עושים גם וגם.
אנחנו עושים גם וגם, וכל הזמן יש פה איזה מתח בריא, או שאין מספיק מידע, או שיש יותר מדי מידע, ואין מי שיקנה אותו. וכנראה זה חלק מהסימנים של Live Marketplace, שאו שרוצים לקנות, או שרוצים לתת לך למכור, וכל הזמן יש את המתח הזה.
אוקיי, וכמה אנשים אתם כבר בחברה?
אנחנו קרוב ל-50 איש היום.
כלומר, רמפאפ של מ-0 ל-50 בשנתיים?
בשנתיים וקצת, כן.
מה בעיקר, מהנדסים?
אז באמת בהתחלה זה היה המון המון מהנדסים, הייתי אומר שבערך 30 מתוך ה-50 זה מהנדסים, והיום מתחילים למלות פונקציות נוספות, אז כל מיני מנהלות, פיננסים ו-HR הבאנו.
איך הפוליטיקה? יש כבר זה, הוא מהכספים, עושה זה.
אז יש קצת, אתה יודע, אני תמיד אומר שחברה מתנהלת במטבח.
בדיוק. יש כבר את זה, מרגישים ש...
אז יש, אבל לא יותר מדי. אתה יודע, אני חושב שדרך אגב, מה שגרם לי להפוך להיות סטארט-אפיסט זה הפוליטיקה.
תסביר.
אני עבדתי המון שנים בחברות גדולות, גם פה בארץ וגם בחול. ואחד הדברים שהכי סניתי זה ה... הרגשתי שבמקום להילחם מול השוק, אתה נלחם אחורה.
ברור, מה?
ברור.
ככה זה עובד.
ככה זה עובד. אבל זה אותי זה מאוד תסכל. כי הרגשתי שבמקום לשים את המשאבים במקום הנכון, במקום ליחד להסתכל ולהחליט מה המטרות, אז כולם עסוקים בלדאוג שיהיה להם משרד קצת יותר גדול, קצת יותר נקי ו...
וטלוויזיה גדולה ועניינים וזה.
והפרויקט מתחיל ונגמר.
איפה עבדת לפני הסטארט-אפ הראשון שהקמת?
אז האמת, אני התחלתי את הקריירה בקבוצת רד, אני יודע שזוהר היה פה בעבר, ועבדתי קצת בארץ.
זוהר זה יספר.
נכון, נכון. ואז עבדתי בחברה יפנית מאוד גדולה בשם מצושיטה, הובלתי מרכז פיתוח באנגליה, וחברה יפנית ואתה באנגליה.
איך הגעת לדבר הזה?
זה באמת שאלה טובה. אז רציתי לעבוד בחול, ואני חושב שזה היה שנת 2000, והייתה בועה, ואמרתי, אני אכתוב קורות חיים, והיה כזה אתר, קראו לו מנסטר, לא יודע אם אתם זוכרים, של עבודות.
אני חושב שעדיין כאילו, יש עוד דבר הזה.
יכול להיות שקיים עדיין. ושמתי שם את קורות החיים, ואני חושב שקיבלתי באמת בשבוע איזה 15 פניות מכל רחבי העולם בו.
באת.
וכן, ונסעתי לכמה רעיונות, והיה נראה נורא מעניין, וזה היה כזה פסטורלי מחוץ ללונדון. וההזדמנות הייתה מעניינת, זה היה...
מה עשיתם?
אז פיתחנו אז מה שהיה כאילו...
חוד החנית.
חוד החנית, מה שקראו לו 2.5G.
פי, יאללה.
GPRS, אם אתה זוכר כזה דבר.
בטח.
אז זה היה מרכז פיתוח.
זה בעצם אינטרנט לטלפונים סלולריים, הדור שלפני הסמארטפונים.
2.75, אני כבר זוכר את
ה-H. כן. אולי את זה צריך צנזר, כי יודעים עכשיו מבינים כמה אנחנו מבוגרים.
אוי, עזוב, אתה יודע כמה פעמים אני הסגרתי את הגיל שלי פה, וצעקתי לילדים שירדו מהדשא, כמו אני כאלה דברים, עזוב אותך. תגיד, ו...
ואחר כך?
אוקיי.
אז אחרי זה הלכתי לעוד חברה שבה למדתי, אז עשיתי את זה שנתיים, וזה היה חברה יפנית, והחלטות התקבלו ביפן, ולא הבנתי מה ההיגיון.
ואתה לא יפני.
ואני לא יפני, ואני יושב ושואל שאלה, וכולם מנענים בראש, כן, כן, ואחרי זה לא, לא. אז אחרי שנתיים קצת הייתי מתוסכל, אמרתי, טוב, אני אלך לסטארט-אפ, ולא יפני, ומקום שיבינו אותי, ואני אבין אותם. והלכתי לסטארט-אפ אנגלי, ושם למדתי גם, זה היה שיעור טוב במה לא עושים בסטארט-אפ.
הלכת בתור מה?
הלכתי להוביל את הפיתוח, זו חברה שגייסה איזה 200 מיליון דולר, קראו לה סנדו, והיה לה מנכ״ל הולנדי עצבני. העסקנו 4 עורכי דין בסטארט-אפ, והיינו בעיקר עסוקים בלטבוע. זה היה הביזנס האמיתי. טבענו את מייקרוסופט ואת נוקיה ואת SFR ואריקסון. היינו בביזנס של תביעות.
זכיתם?
אחרי כמה זמן הוא זכה.
נו, בסדר.
ככה הוא מימן את הסטארט-אפ. ואחרי שנה שם הבנתי, למדתי שוב מה...
מה לא עושים.
מה לא עושים. וזהו, וחלטתי שהגיע הזמן שאני אנסה לעשות.
בעצמך. ואז איזה סטארט-אפ עשית?
אז עשיתי חברה קטנה באנגליה, שזה הלך די מהר, ואורנג' באו ואמרו, אנחנו אוהבים את זה.
ואז... קנו אתכם?
קנו אותנו.
בכמה?
אני לא יכול לדבר על זה, אבל לא...
מלא שנים.
כן.
אוקיי.
ואז אמרתי, הלך מצוין, אני אעשה עוד סטארט-אפ. וניסיתי לגייס כסף באנגליה, ולא הצלחתי. זה היה 2005, ואמרו לי, בן, אם לא היית מנכ"ל BT, בריטיש טלקום, אתה לא תגייס פה. זה לא אמריקה, זה לא ישראל. גם המפתח שלך מוזר, גם... ואז חזרתי לארץ, וגייסתי כסף לחברה בשם טראפיקס. מסטייג' 1, שהייתה קרן שהאמינה בי בהתחלה, וכמה אנג'לים, כמו בני שניידר, ואחרי זה בסמר באו. וזה היה סיפור הצלחה.
הצלחת.
כן, כן.
130 מיליון דולר קראתי?
כן.
אקזיט?
כן, 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 באזור הזה, נכון.
וכמה גייסת?
גייסנו שם, אני חושב שבסוף משהו כמו 10 מיליון דולר, שחלק גדול מזה היה עוד בבנק.
מה, מדהים, כלומר, אז באמת אקסי טוב.
כן, אז עכשיו גייסת 45 מיליון דולר, איך מחזירים 45 מיליון דולר?
450 מיליון דולר.
כן.
אז קודם כל, 45 אולי היה רק עיריית הפתיחה. אני צוחק. אני חושב שבניגוד לעבר, תמיד בסטארט-אפ שלי היה איזה גלאסינג, היה איזה תקרת זכוכית. אמרו לי, תשמע, הם מציעים ככה, תיקח את זה, הם מציעים ככה, תיקח את זה. וגם אני מהנדס בהכשרתי, תמיד שהסתכלתי, אז אמרתי, או, יש פה בעיה טכנית, בוא נראה איך פותרים אותה. אני חושב שההסתכלות באוטונומו היא קצת שונה. הסתכלנו קודם כל מהצורך בשוק, מהפוטנציאל. אין תקרת זכוכית באוטונומו. אני חושב שאוטונומו יכולה להיות חברה ענקית, אני חושב שמזה גם בא האומץ לגייס הרבה כסף, כי באמת אני חושב שזה משחק קצת שונה פה. אנליסטים מדברים על שוק 700, 800, מספרים מטורפים, גם אם זה רבע מזה, זה
מיליארד דולר.
מיליארד דולר.
כן.
ואני גם באמת חושב, יש הרבה דרכים לבנות חברה. ואין ספק שכסף, אם משתמשים בו בחוכמה, זה דבר שעוזר. זה עוזר לערוץ יותר מהר, זה עוזר, מאפשר לך לעשות טעויות.
זה עוזר לגנוב עובדות מוכשרות מנבות.
ב-45 אני בטוח שחלק מאוד מאוד גדול מזה, לפחות 40.
הלך לי.
הלך לי האל.
כן.
אבל אין ספק שיש גם סכנות בכסף. באמת, לפעמים הלין אנד מין יש לו גם יתרונות.
אז בוא נדכב על זה, כי אני פוגש המון 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 סטארט-אפים. ואני שומע יותר ויותר את המושג, אני אגייס המון כסף כמו שאוטונומו עשו, ויהיה בסדר. אז בוא נדבר שנייה על הסיפור הזה של גייסתי המון כסף, ויש בזה גם איזושהי סכנה. מה הסכנה?
נכון, יש המון סכנות. הסכנה אחת זה באמת בסטארט-אפ, אני חושב שחלק גדול מהמתכון ההצלחה זה פוקוס. זה להחליט מה עושים, ולא פחות חשוב להחליט מה לא עושים. ואני חושב שיש לך הרבה כסף, אתה מראש בא ואומר, אני מגייס הרבה כסף, כי אני מבין שאני ירוץ יותר מהר מאשר עם פחות כסף, ובגלל זה אני אעשה טעויות, ובגלל זה אני אעשה אולי יותר דברים שאני לא יארוג אותם בהתחלה, אני אתן להם צ'אנס. אז אתה מנהל את הדברים קצת אחרת. וזה דורש איפשהו ניהול הרבה יותר צמוד, כי אתה לוקח סיכונים יותר גדולים, כי אתה רץ על כמה מסלולים במקביל.
איך אתה נשאר מפוקס שאתה רץ על כמה מסלולים במקביל?
אתה לגמרי צודק. אז באמת חלק גדול מזה זה כל הזמן לבדוק את עצמך ולהשוות. חלק גדול מזה זה לבנות הנהלה חזקה, שתאפשר לך ביחד להסתכל על הדברים ולעשות את האבלואציה כל הזמן.
לוקח לך הרבה זמן לגייס חבר הנהלה?
אני חושב שכן. אני חושב שהתהליכים שבהם אנחנו, הדרך שבה אנחנו עושים את זה, מאוד מאוד, אני באמת רואה באנשים שעובדים איתי שותפים, ואני חושב שמאוד חשוב הבין הפנימי מכמה אנשים, לא להביא מישהו להצניח אותו ותכירו זה חבר הנהלה חדש, או זה, אז בדרך כלל תהליכי הרעיונות אתה צריך את כמה פונקציות לפגוש בחברה, ומטבע הדברים זה לוקח זמן.
איך זאת בא? אני רוצה להיות VP, לא יודע מה, פתוח באתר. Customer Care. סתם, אולי לא פתוח, גייסת, אבל לא יודע.
תראה, אתה כנראה לא תעבור את יער, אז זה ייצור בעיה. אבל אתה כנראה תפגוש את ה-CMO, ואת ה-CFO, ואת ה-VP R&D, ואולי את ה-commercial officer שלנו. גם כי בשביל שתצליח בבוא היום, צריכים את הבין שלהם, זה יעזור. כי אם הם היו חלק מהתאריך, אז הם כנראה גם יחתמו ויעזרו אחר כך. אני פשוט חושב שזה הדרך ה...
אז כמה רעיונות יש בחברה שלך, בני שנכנסים?
אתה אומר כמה שבועות מראש להתחיל.
כן, אתה יודע.
זה לא כזה נורא.
מייקרוסופט, אני צריך לראות מה האופציות.
אז כנראה אתה תעבור 5-6 רעיונות.
עד שתתקבל.
במייקרוסופט עברתי 9.
וואו.
זה בסדר.
יש לנו מה ללמוד.
ואיזה עוד סכנות יש כשמגייסים הרבה כסף? אוקיי, יכולים, עלולים לאבד את הפוקוס.
אז באמת יש את הסיפור של הפוקוס. כולם גם מדברים, הסכנה הכי גדולה בהרבה כסף, זה איזה אקסיט יהיה פה. לא תמיד דברים הולכים טוב. אפילו בוא נניח שבטוח דברים לא תמיד הולכים טוב. ואז מתחילים לדבר על דברים כמו דאון ראונדס. דאון ראונדס.
כלומר, אתה מגייס כסף בוולואציה יותר נמוכה מאשר גייסת בסיבוב הקודם?
נכון.
זה המושג.
נכון. הרבה פעמים חברות, בדרך כלל שמגייסים הרבה כסף, בדיוק. גודל הצ'ק של הסיבוב בדרך כלל גם גוזר את השווי. וכשאתה רץ מאוד גבוה ומאוד מהר בשווי החברה, אז אתה לוקח פה סיכון שבאמת אם לא דגברת, אחר כך בא דאון ראונד שהורה למשקיעים ולעובדים.
וליזמים.
וליזמים. וכמובן, גם שאלות של אקסיט. כמה אקסיטים בשנה יש מעל 400 מיליון בישראל? כמה מעל 5?
בעולם כמה יש. לא קורא, ה-investment banker זה הרי שהם, האינטרס שלהם הכי גדול זה למכור את החברה. לא אומרים לך, תקשיב, בן, עזוב אותך, תמכור את זה כבר למישהו ותמשיך הלאה.
אז זה באמת נקודה טובה. תראה, אני חושב ששמעתי שקצת זה עלה פה גם בשיחות קודמות. לאן לקחת את החברה, למכור, לא למכור, IPO, לגדל, ואני חושב שאין תשובה. אני חושב שהכל תלוי בכל רגע נתון, צריך לקבל החלטה. יכול להיות שדברים הולכים מצוין, אבל בא מייקרוסופט. אומרת בן היקר, אני עכשיו הולכת לשים 3,000 עובדים, שיפתחו את מה שאתה עושה, ואני הולכת לתת את זה חינם. קח את הכסף.
ולך.
כן, אז לפעמים גם אם הולך מצוין, באמת כל רגע נתון, כל הצעה צריך לשקול אותה.
ושמגיעה הצעה כזאת, מי שוקל אותה? אתה? או שאתה עושה את זה עם ההנהלה שלך?
לא, זה בוודאי, זה קורה בכמה שלבים. זה קורה עם ההנהלה, וזה קורה כמובן עם המשקיעים, בורד, בעלי מניות, אנשים שהיו איתך כשהיית צריך אותם, אז מטבע הדברים, אתה תשים את זה על השולחן, גם כשדברים כאלה קורים, ומקבלים את ההחלטות ביחד, למרות שמה הניסיון שלי, ואפשר, אני יודע, אני בטוח שגם לכם יש דעה בנושא ליזמים, או להנהלת חברה, נוטים קצת אני לא בטוח כמה כוח בהרבה שלבים בחברה יש ליזמים או למנכ״ל, בגיוס הון. בדרך כלל בעל הממון הוא בעל השליטה, הוא אומר לך, הנה הצעה, קח אותה.
לא, אני אגיד לך מה, מניסיון שלי, בדרך כלל שאתה יזם ואתה מקבל הצעה למכור, אתה בדרך כלל ממהר למכור, כי אתה מפחד שעוד שנייה יגלו את הבלוף, ואתה אומר, וואי וואי, מישהו מציע לי על זה כסף, על זה שפה חרטטתי איזה כמה שנים, אני לוקח ובורח, וזה, אתה יודע, אני פוגש מלא יזמים, הייתי יזם בעצמי, אומר, אני הולך לבנות חברה גדולה, מגיע הצעה, בום, הולך.
אז זה במשהו, אני לא יודע, זה משהו פה ב-DNA הישראלי, אני לא יודע, זה חרדת השואה שלנו, אני באמת לא יודע, אנחנו מפחדים מה יהיה.
כן, בדיוק, מה, עכשיו נתנו את הכסף, עזוב, מה אני.
אבל אקסיט, אני חושב, זה אחד המקומות היחידים של הנהלת החברה, יש סי חזק, אולי יותר מאשר למשקיעים. כי בדרך כלל בסיבובי השקעה, בא המשקיע אומר, אתה לחוץ עם הגב לקיר, הוא אומר לך, זה התנאים, take it or give it.
כן.
באקסיט, אין חברה כנראה, לא הנהלה, או המנכ״ל, או היזמים. ומהניסיון שלי, בדרך כלל משקיעים נוטים להקשיב, או בורד נוטים להקשיב להנהלה, כשבא כזה.
אני עוד לא ראיתי שבורד מתנגד.
נכון, זה קורה. זה קורה, אבל זה
נדע. אני שמעתי סיפורים שזה הרג חברות כשהן אמרו לא להצעת רכישה. בוא נדבר ככה לקראת סיום כללית על ענף האוטוטק הישראלי שאתה אחד המובילים בו. איך אתה רואה את התעשייה הזו שהתפתחה, שלא הייתה קיימת כמעט לפני שש שנים נניח, חוץ מכמה הבלחות?
אז אני אדבר על עצמי, ואני חושב שזה קצת גם משריך. אני חושב שמה שקורה, הרבה שואלים, איך זה קורה שאין פה יצרניות רכב, וישראל נהייתה כזו, כוכב צפון, כל תעשיית הרכב. ואני חושב שחלק ממה...
אנחנו באמת כוכב צפון או שזה בראש לנו?
אני חושב שכן. אני חושב שכן.
אם היית מסתובב בתערוכת אקומושן, בכנס אקומושן לפני שבועיים שלושה, היית רואה שכל תעשיית הרכב העולמית מגיעה לישראל, כולם מסתובבים פה. כל הזמן. אני עכשיו מהקלטה הזו הולך לפגוש מישהו boots on the ground של אחת מיצרניות הרכב פה בארץ.
כן, למה?
מה שקורה, אני חושב שעולם הרכב בא אלינו, לא אנחנו באים אליו. אני חושב שמה שקורה בעולם הרכב זה הופך להיות משחק של סייבר, של תקשורת, של קלאוד, של דאטה, דברים שאנחנו מתמחים בהם המון המון שנים. ואני חושב שהרבה יזמים כמוני באו ואמרו, אנחנו עושים את הדברים האלה בכובע אחר המון שנים, יש את הצרכים האלה גם בתעשיית הרכב עכשיו, אולי אנחנו יכולים לתרום שם מניסיוננו.
אתה חושב שזו בועה, התעשייה הזו בישראל, העובדה שחברות מגייסות כל כך הרבה כסף?
תראה, זו שאלה, אם זה לוז-לוז, לא, אם אני אומר כן, אני בצרה.
למה? גם בבועה יש אנשים שמרוויחים יופי.
אני חושב שיש פה מעין בועתיות. אני חושב שיש המון המון חברות, לפעמים זה קצת הצ'ופצ'יק של הקומקום, אני חושב שיש פה קצת בועתיות. אני לא חושב שזה מה שהיה בסייבר, אבל יש פה קצת.
היה? למה היה?
עדיין, אתה רוצה לומר.
עדיין, אתה
אומר. עדיין יש יותר חברות סייבר בישראל מאשר סיסו בעולם. כלומר, אז...
סיסו זה מי שמוכרים בתוך הארגון את ה...
זה שקונה
את ה... מנהל הבטחת המידע בארגון.
אז... מעניין.
אז אני לא יודע, אולי יש גם יותר חברות רכב בישראל מאשר...
מכוניות.
מכוניות בעולם, אני לא יודע.
כנראה שיש קצת בועתיות, אתה יודע, זה טבע הדברים, וזה גם חלק כנראה מהמדיניות של משקיעים, הספרי אנד פריי הזה.
יש לכם בעיה לגייס אנשים, בגלל שיש היום כזה לחץ על אנשים, בייחוד בתחום הרכב של...
אז תשמע, בגלל זה אני פה. אז כן, יש לנו בעיה. אני חושב שיש לנו סיפור נורא נורא מעניין, ואתגרים טכנולוגיים גדולים.
ומשרדים מגניבים?
ומשרדים...
עם מכונת קפה ו...
נכון, נכון.
איפה המשרדים?
זה יש לכולם, מה?
איפה המשרדים?
בהרצליה.
בהרצליה.
אני יודע.
מי מגיע להרצליה?
זה גם מסיבני הבועה, דרך אגב.
כן, אני מכיר המון המון סטארט-אפים שיעזבו את הרצליה ורעננה ובאו לתל אביב, כי אף אחד לא רוצה לבוא לשם, כלומר אף אחד שרוצים לגייס.
כולם רוצים להגיע למרכז תל אביב? לרוטשילד, צרונה וכו'?
רוטשילד, צרונה, במקרה, אם זה סטארט-אפ סופר מעניין, הם מוכנים לעבור איילון לצד שני, אבל גם כן, רק אם זה וואו. אחרת, תעביר פה באזור, ושבום, למען גילוי נאות, גם מייקרוסופט, אנחנו עברנו לפה בגלל הסיבה הזאת, כלומר עברנו ללב תל אביב, יצאנו מרצליה, כי אמרנו אנחנו צריכים להיות איפה שהסטארט-אפים נמצאים.
אז באמת זה חלק מהאתגר, אבל ותמיד קשה לגייס אנשים טובים, אבל אנחנו מצליחים רוב הזמן.
ורגע, אז כמה, ואתה יושב בארץ או שאתה בחול?
אז אני יושב בארץ כשאני לא נוסע, אני בטח 50% מזמני בכל מיני לאונצ'ים או כל מיני טיסות לכל מיני מקומות אקזוטיים כמו דיטרויט או שטוטגרט או ווסבורג, מקומות מדהימים כאלה.
כי בניגוד לתעשיות אחרות, התעשייה הזו היא מאוד גלובלית, כלומר יש תעשייה גדולה באירופה, יש תעשייה גדולה ביפן, תעשייה גדולה בקוריאה, תעשייה גדולה בסין ותעשייה בארצות הברית.
ואין לחץ על המשקיעים.
אין טעם לעבור לוואלי לצורך.
כן, אין לחץ על המשקיעים, תעבור לוואלי, שם הכל קורה, עניינים, סיפורים.
אז תראה, מצד אחד, אתה יודע, חלק גדול מהמשקיעים שלי זה באמת חבר'ה עם ציונות ומאמינים שאפשר לבנות פה חברות בארץ גדולות וגם בנו, כמו בסמר לדוגמה.
אדם פישר.
נכון, אז אני חושב שהם בנו חברות מאוד מצליחות וגדולות, שיושבות פה בנמל תל אביב או בכל מיני מקומות.
וויקס.
נכון, זה.
אוקיי.
והביזנס הוא גלובלי, כמו שאביב אמר, אם עוברים אז לאן, האם עוברים לגרמניה או לקוריאה או ליוקוהמה או לדיטרויט.
אז עדיף תל אביב, מזג אוויר יותר טוב, אחלה אוכל.
מדיטרויט בטוח עדיף תל אביב, בוא, הייתי שם בחורף, יא חביבי.
כן, זה קשוח.
אז והנהלה איפה יושבת?
אז אנחנו רובם יושבים פה, אבל באמת התחלנו להיות גלובליים. אז יש לנו CMO בביי, ועכשיו בונים גם נוכחות יותר גדולה בכל המקומות באירופה, וחלק מהמחירות יושב בחוף המזרחי. זה באמת קרוב ללקוחות.
טוב, אביב, איזה בסה שנגמר הזמן. אני יודע שזה בפרקים כאלה אתה חוגג. מדברים על מכוניות וכאלה.
כן, ברור, תמיד. יפה, אז בן וולקוף. תודה רבה שהיית איתנו, והמון המון בהצלחה, ותודה רבה להילה בר, המפיקה שלנו.
ויעל ריבקין, שגם מה זה לקרות.
כן, ותודה לך נבוא.
תודה אביב, יאללה ביי.